שבת הסמוכה לראש השנה היא גם תמיד השבת השביעית והסתרות הנחמה, השבת העשירית לסדר שבו פתחנו ב-17 בתמוז של תלתה דפורענותה, אחר כך שבע דנחמתה, שבע ההפטרות מסוף ספר ישעיהו העוסקות בנחמה. השבת הזאת היא ההפטרה איפה של סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוקיי. נגיע מיד לסוקים עצמם ולנסות בלימוד ההפטרה. מי שישימו לב יגלו שאולי יש פה גם רמז נוסף שביקשו מסדרי ההפטרות לומר בהפטרה הזאת. ההפטרה הזאת פותחת לפני הפסוקים של סוס אסיס בשם, קריאתו של הנביא היא רוח השם אלוקים עליי, יען משך השם אותי לבשר ענבים, שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לי שבויים דרור ולאסירים כך כוח, לקרוא שנת רצון לשם, ויום נקם לאלוהינו לנחם כל אבלים. ולקראת הסיום הנביא מדבר על שנת גאולי שבאה. ואולי לא לחינם תמיד סמוכה לראש השנה של השנה הבאה עלינו לטובה, וסוגרת את השנה החולפת, ההפטרה שעוסקת בשנת גאולי באה, לקרוא שנת רצון להשם. אבל אנחנו ננסה לגעת בעיקר בתוכנה של ההפטרה עצמה, במרכזה נמצאת ירושלים, בה נמצאת ההכרזה הגדולה למען ציון לא אחשה, למען ירושלים לא אשקוט, עד יצא חנוגה תלכה וישועתה כלפיד יבער. ובעצם כאשר נעיין כבר בתחילתה נראה שאין מתאים ממנה לסיים את השבע דנחמת. סוס אסיס בשם, כך בסיום פרק סמך א', מקור אחד לפנינו, תגל נפשי באלוהי, וילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, וחתן יכהן כער וככלה תעדך אליה. וכארץ תוציא צמחה, וסגנה ורועיה תצמיח, כן השם אלוהים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט, עד יצא חנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער. עוד לפני שניגע בהפטרה עצמה העסוקה בגאולה בימות המשיח, השיבה לירושלים, אם נדלג רק רגע למקור 9, סוף העמוד השני, נזכר במקור שראינו יותר מפעם אחת, נדמה לי שאין מקום בולט בו יותר מההפטרה הזאת, כבר משלושת הפסוקים שקראנו עכשיו. רבי דוד אבו דרהם בסידורו מביא מהמדרש, מדרש מופלא שמסביר את סדר שבע ההפטרות הנחמה. פתחנו את שבע הפטרות הנחמה מיד אחרי תשעה באב, בנחמו נחמו עמי. המשכנו ותאמר ציון עזבני השם, ענייה סוערה לא נוחמה, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. בהפטרה האחרונה קראנו קומי אורי כי באורך, ועכשיו אנחנו מגיעים לשביעית תוספתית. ורבי דוד אבו דרהם מנסה בסידורו, דור מוקדם, להבין אם יש סדר להפטרות האלה, והוא מביא את דברי חז"ל במדרש, שהזכרנו אותם, ואני אבקש לראות עד כמה הם בולטים בהפטרה שלנו. לפי המדרש, סדר ההפטרות בנוי בעצם על תלת שיח, שמשתתפים בו הקדוש ברוך הוא, הנביאים ועם ישראל. הקדוש ברוך הוא פונה אל הנביאים, הנביאים אל עם ישראל, עם ישראל מדבר עם הנביאים, והקדוש ברוך הוא חוזר ומדבר ישירות עם ירושלים. רבי דוד אבו דרהם מראה את הסדר הזה על דרך הדרוש, על פי פתיחותיהן של ההפטרות. אנחנו אחרי שנראה את זה עכשיו שוב, ננסה לראות שבעצם כל עומקה של ההפטרה השביעית בנחמות, היא שהתוכן הזה של התלת שיח הזה, הוא כל עוצמה של ההפטרה. נגיע לזה מיד, רק נראה קודם כל את אבו דרהם. ואומר במדרש על דרך סחות, כי תקנו לומר בתחילת ההפטרות נחמו נחמו עמי. כלומר שהקדוש ברוך הוא אומר לנביאים נחמו נחמו עמי. מי שזוכר את המשך הפסוק, כולנו זוכרים, הפסוק פשוט שם. נחמו נחמו עמי, אומר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. התפקיד הזה הוא לאלה שקוראים, שמדברים, לנביא. על זה משיבה כנסת ישראל, דרש נפלא, וזאת ההפטרה השנייה, ותאמר ציון עזבני השם. כאשר הקדוש ברוך הוא בא לעשות לנו את הפורענות, הוא בא בעצמו, בלי שושבינים. כשהוא בא להודיע על הנחמה, הוא שולח את הנביאים. ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני. איני מתפייסת מנחמת הנביאים. או אז באה ההפטרה השלישית, ענייה סוערה לא נוחמה. חוזרים הנביאים ואומרים ריבונו של עולם, זה לא עובד. ענייה סוערה לא נוחמה, לא מסכימים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך, וזאת ההפטרה הרביעית, אז אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. אתם צודקים? אהיה אני המנחם בעצמי, מי את ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חתיר יינתן וכו'. אני ממשיך באבו דרהם. ענייה סוערה לא רוחמה, כלומר הנביאים חוזרים ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, הנה כנסת ישראל לא נתפייסה בתנחומים שלנו. וזה חוזר הקדוש ברוך הוא ואומר, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. עד כאן ארבע ההפטרות הראשונות. נו, אז אם אתה המנחם, בוא נראה איך אתה עושה את זה. ההפטרה החמישית, רוני הקרה לא ילדה. רוני הקרה, פתחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. עכשיו אתה בא לבד, עכשיו אפשר להתנחם. רוני הקרה אמר השם. ואומר, קומי אורי כי באורך, וכאן אני רוצה להסביר באבו דרהם, זאת כבר ההפטרה השישית. ההפטרה החמישית הייתה דברי השם, הוא המנחם. ההפטרה השישית היא כבר דברי הנביאים. הם פונים ואומרים, נו עם ישראל, ביקשתם שהוא ינחם, הוא אמר, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, והנה הוא אמר, רוני הקרה לא ילדה, אמר השם. עכשיו, קומי אורי כי באורך. וכבוד השם עלייך זרה. שומעים ישראל שהשם הוא המנחם, אז באה ההפטרה השביעית, על זה משיבה אני מסיים באבו דרהם כנסת ישראל, סוס אסיס בהשם. כלומר, אתה יש לי לסוס ולשמוע, תגן נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מאיר צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר וככלה תעדך אליה. שם כבר אפשר לדבר. אין שושבינים, הקדוש ברוך הוא המנחם, אני המתנחמת, ועכשיו יש כאן את החתונה הגדולה של אומסות חתן על כלה יסיס עלייך אלוהי. המדרש הנפלא הזה על סדר ההפטרות, לכשנעמיק בו נגלה שהוא המבנה של ההפטרה שלנו, בשלושת הפסוקים הראשונים כבר רואים. הפסוק הראשון הוא הרי ודאי דברם של בני ישראל. סוס אסיס בהשם. כי הלבישני בגדי ישע, מאיר צדקה יעתני, כחתן וככלה. זה דברי הכלה, זה דברי כנסת ישראל. בא הפסוק השני, ומדבר עכשיו בשם הנביאים. כי הארץ תוציא שמחה, וכגנה באירועי התצמיע. כן, השם אלוהים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. הנה הנביאים שמשמשים פה את הקהל, את אלו שדיברו, ורואים שזה הולך להתרחש כארץ שתוציא שמחה. עוד רגע נחזור לפסוק הזה. ועד הדובר בפסוק השלישי, הוא כבר הקדוש ברוך הוא עצמו, למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט, עד ייתך נוגה תדקה וישועתה כלפיד יבער. אז מוסיפים בפסוקים הבאים את התפקיד שלנו, והתפקיד שלנו הוא עצום. וראו גויים תדקה, וכל מלאכים כבודה. מכאן ואילך מדברים הנביאים אל בני ישראל, אל ירושלים. וקורא לך ירושלים הזאת שם חדש, אשר פי השם יכוונו. והיית עצרת תפארת ביד השם וצנית מלוכה ביד אלוהי. לא ייאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא ייאמר עוד שממה. כי לך יקרא חפצי בה, ולארצך בעולה, כי חפץ השם בה, וארצך תיבעל. כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך, ומסוס חתן על כלה יסיף עלייך אלוהי. או מדבר האדם השלישי, הנביאים, אל הכלה, שתראה שהחתן באמת יתחייב, כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך. ואז שוב ההתחייבות של הקדוש ברוך הוא. על חומותייך ירושלים תפקדתי שומרים, כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו. הנה דרישתם של הנביאים, המזכירים את השם אל דומי לכם, ואל תיתנו דומי לו. עד יכונן ועד יפין את ירושלים תהילה בארץ. פסוקים קשים מאוד. אל דומי לכם, כלומר, אל תשתקו מלהתפלל על ירושלים. אבל זה רק התחלה. הוא פסוק זין, ואל תתנו דומי לו. הוא התחייב למען ירושלים לא אשקוט. אל תתנו לו לשקוט. לא רק אתם אל דומי לכם, אלא כאשר תזכירו את השם בלי להפסיק, המזכירים את השם אל דומי לכם, הזוהר הקדוש רואה במזכירים את השם אל דומי לכם, אלו אותם מתפללים קדושים, המחברים יום ולילה ומתקנים את חצות היום ואת חצות הלילה, ומתפללים ובוכים על חורבנה של ירושלים, והם לא שותקים. ואז יש זכות לפנות ולומר, אל תתנו דומי לו. אל תתנו לו לשקוט, כי הוא התחייב למען ירושלים לא אשקוט. עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. נשבע השם בימינו ובזרוע עודו. נתן את דגנך עוד מאכל לאויבי. זה כבר דיבור של הקדוש ברוך הוא. סליחה, השם נשבע נקודותיים, מהי השבועה? אתן עוד את תגנך מאכל לאויבי. ואם ישתו בני נכר תירושך אשר יגעת בו. מאפיו יאכלוהו, הללו את השם, ומקבציו ישתוהו בחצרות קודשי. אז באה הקריאה שאותה צריך להבין, הקריאה כנראה לנביאים כמו נחמו נחמו. עברו עברו בשערים, פנו דרך העם, קולו קולו המסילה תקלו מאבן, ואז הרימו נס על העמים. ונזכור את פסוק ב', שם הייתה התחייבות. אני חוזר לפסוק ב', כי כארץ אותי שמחה וכגנת זירועי התשמיח, כן השם אלוקים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. כאן מופיע חזון אותה אחרית ימים, שבה הגויים כולם יבואו ויראו את זה. ושוב, תקלו מאבן הרימו נס על העמים. כאן ננסה עוד מעט לראות מה כנראה המונע, מהן האבנים המפריעות מלתת לירושלים להיות נס על העמים. מדוע החזון הזה של ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים כל כך מעוקב? מדוע החזון הגדול הזה של עד יסים ועד יכוננת ירושלים תהילה בארץ, תהילה נגד כל הגויים, צקה ותהילה נגד כל הגויים? מה מעכב את החזון הזה מלהתממש? יש כנראה אבנים שנמצאות בשערים מסוימים. וצריך להבין את איזה אבנים הולכים לסכל. עברו עברו בשערים, פנו דרך העם. משהו פה מעכב והנביא מדבר עליו. צריך להבין אותו. נגיע לזה עוד מעט. הנה השם השמיע אל קצה הארץ. אמרו לבת ציון, זה כבר ודאי שוב חוזר אל הנביאים. הנה ישעך בה, הלבישני בגדי ישע. כך הכל התחיל. הנה ישעך בה, הנה יבחרו איתו, ופעולתו לפניו. ורק אז יאמרו כל העולם, יכירו כל העולם, וקראו להם עם הקודש, גאולי השם. ולך ירושלים יקרא דרושה, עיר לא נעזב. דרושה זה אחד השמות של ירושלים. ירמיהו מדבר על ירושלים במצב האחר שלה. שם מופיע הפסוק הקשה, ציון היא דורש, אין לה. אין לה דורש. שיא השממה, שיא החורבן. ואז לך ייקרא דרושה, עיר לא נעזב. אני רוצה מיד לחזור לפסוקים האלו, ולנסות להבין אותם יותר בהעמקה, אבל נדמה לי שכדי להבין אותם צריך לחזור לתחילתו של ספר ישעיה. אני סבור שסופו של הספר סוגר ממש את הדברים שהוא אמר בתחילתו. זה כמובן בסוגריים, בניגוד לכל מיני דיבורים על דברים אחרים בישעיהו, שאין אפילו אותם להזכיר. סופו של הספר סוגר בעצם בדיוק את תחילתו של אותו ספר בפרק ב'. תחילתו של ספר ישעיהו זכורה לכולנו, חזון ישעיהו בן עמוס, היא הייתה השיא של תלתה בפורנות. אבל כאשר הוא תיאר את המצב המציאותי, העובדתי, הכי קשה, של צרייך סוררים וחברי גנבים, צדק ילין בה ואתה מרצחים, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט, כשהוא תיאר את הפרשה הקשה הזאת, הוא עצר מיד ישעיהו, ותיאר חזון נוסף. חזון ישעיהו בן עמוס מסתיים בפרק א' בסופו, ואז מתחיל החזון בפסוק א' בפרק ב', זהו המקור השני לפנינו. אי אפשר לעניות דעתי להבין את סופו של ישעיהו, והזמן קטר מכדי להוכיח, הפרקים האחרונים החותמים הם בעצם איזה מין פרקי הסבר, אם הגאולה אמורה להיות כל כך גדולה, מדוע כל הדרך סבלנו כל כך. ואז באים ההסברים המבקשים להבדיל בין מי ששמע לקולם של הנביאים למי שלא שמע. דווקא בפרקי הנחמה האחרונים יש את ההבדלות הגדולות בין אלו שיזכו לאלו שלא יזכו. אפילו הפסוקים החותמים את ספר ישעיהו. זהו הפרק שאנחנו קוראים בהפטרה של שבת ראש חודש, שקראנו אותו גם בשבע דנחמת שלנו השנה. השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, הסיום הוא טוב מאוד, אבל הוא כולל גם את ההבדלה. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, ויצאו וראו בפגרי האנשים האלו. הפרקים האחרונים מסבירים מי לא יזכה לתוך כל נבואות הנחמה האלה. בעצם בהפטרה שלנו שנבחרה לסיום שבע דנחמת, יש את הסין של אותן נבואות נחמה שמתארות את הימים הגדולים, את ימות המשיח. תחילתו של החזון נמצאת בפרק ב'. הדבר אשר חזה ישעיהו בן עמות על יהודה וירושלים. אותה פתיחה של הנבואה המזעזעת של שרייך סוררים ואיכה הייתה לזונה. מה הוא חזה? והיה באחרית הימים. כאן מפורש שמדובר על אחרית הימים. נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, וניצא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. הרי על זה דיברנו לפני רגע. תהילה נגד כל הגויים, עד ישים את ירושלים תהילה בארץ, וקראו להם כל הגויים עם הקודש גאולי השם. זאת השאיפה. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ואלוהי עם הקודש הזה, גאולי השם, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, זאת ירושלים וזאת ציון שלמענה לא אחשה ולא אשקוט. ומה יקרה? ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, לא רק אצלנו זה יהיה. בינתיים מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, כלומר ששם יושב בית הדין הגדול בלשכת הגזית, ומשם תצא הוראה לישראל. אבל עכשיו המושג של מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים יהיה שמשם תצא הוראה לעולם, משם יצא משפט לעולם, שם יושב בית הדין הגדול המוסרי הצודק של העולם כולו, ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים. ועשי וחיפצו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמירות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. חזון נפלא, אבל כדאי לזכור על איזה רקע החזון הזה נאמר. המציאות היא איכה הייתה לזונה. אז על מה הוא מדבר ישעיהו הנביא? סתם חזון אפוקליפטי כזה יפה שיהיה פעם. עכשיו הייתה לזונה קריה נאמנה. ובאותו פרק, ומקוצר המקום ובאים פה רק מעט מהפסוקים, ממשיך ישעיהו וקורא לבני ישראל לתפקיד שלהם בדרך לחזון אחרית הימים. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. ומיד הוא עובר למוסר אדיר. נטשת עמך בית יעקב. נטשת בית יעקב, כך רוב הפרשנים מסבירים, את עמך, את ההיסטוריה שלך, את הקדוש ברוך הוא, את אלוקי עמך. כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוכרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו. האם דברי המוסר האלו קשורים לחזון או מנותקים לגמרי? נראה לי שמעט עיון יגלה לנו כאן בעצם את הפתיחה והסגירה של ישעיהו, ומהפכה עצומה שאותה ישעיהו מבקש לחולל אצל כולנו. מאוד מעניין, מה תפקידם של אחרית הימים? שיהיה קשר או שלא יהיה קשר בין ישראל לכל העמים? ודאי שיהיה. עמים רבים ילכו לאורך. עמים רבים יבואו אל ירושלים. הר השם ינסה מכל ההרים. כאז הקשר יהיה כל כך טוב, כי קיצצו חרבותם לעתים, לא יישא גוי אל גוי חרב. על מה דברי המוסר? נחזור לאותו פרק, לפסוקים האחרונים. כי נטשת עמך בית יעקב. ולפני רגע דיברנו על משהו מאוד אוניברסלי, מאוד מאוד, מאוד קוסמופוליטי. לא איזה מין כי מציון תצא תורה קטנצ'יק כזה, לאומי, רק ליהודים, אלא ושפט עמים רבים. את כל הגויים הוא יופיע. ופתאום מה הבעיה? פסוק אדיר. נטשת עמך בית יעקב, ומה עשית? כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוכרים יסיקו. אתה עושה כאילו אחרית הימים. אתה באמת מתחבר עם הגויים, אבל בדיוק בצורה ההפוכה. במקום פעולה של ייצור, אתה עושה פעולה מתמדת של יבוא. אתה פועל בדיוק את הפעולה ההפוכה. אותה פעולה שהיא תפקידה של ירושלים, לחבר את כל העולם, אבל לחבר את העולם כולו סביב תוכן, אותה הפעולה נעשית אצלכם בירושלים על ידכם בדיוק הפוך. לחבר את כל העולם כולו על ידי עיבוד התוכן הלאומי שלנו. כי נטשת עמך בית יעקב, ועוננים כפלישתים, ובילדי נוכרים יסיק. ותמלא ארצו כסף וזהב. אנחנו לא יכולים להשתחרר שקוראים את זה ואת החלק השני של הפסוק. ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו. זה מזכיר לנו בצורה כל כך ברורה את פרשת המלך. ואמרת, שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, יש לי רק שתי בקשות, לא כסף וזהב ולא סוסים. ותמלא ארצו כסף וזהב, ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו. וכאן בצילום חסר הפסוק החשוב שגומר את זה, ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. זה הסדר. את הסדר הזה מתאר מדרש ספרי במקור 6. ימים שקשה לקרוא אותם היום. מדרש מדבר בפרשת האזינו. הוא רואה כאן את השלבים. קראנו הרגע, ותמלא ארצו כסף וזהב, ותמלא ארצו סוסים, ואז בא הדבר השלישי, ותמלא ארצו אלילים. כסף וזהב זה עוד לא שינוי ערכי, זה עוד לא שינוי מנטלי. זה סך הכל תפיסה כלכלית שמדברת על שיתוף מלא. בסוסים כבר יש קצת יותר. יש גם קצת יותר משהו מנטלי, יותר מדיני, יותר שמתאר מלכות. אבל זה עדיין לא שינוי ערכי דתי. האלילים זה כבר השלב האחרון. חז"ל בספרי בפרשת האזינו על הפסוק הנורא, וישמן ישורון ויבעט, שמנת, אבית, כפית, מנסים לברר מה הם שלושת החלקים האלה של שמנת, ואחר כך אבית, ואחר כך כפית. והם מחברים את הפסוקים ואומרים, דבר אחר שמנת, אבית, כפית, אלו גימל דורות של לפני ימות המשיח, שנאמר ותמלא ארצו כסף, ותמלא ארצו סוסים, ותמלא ארצו אלילים. זה המהלך. וכשמעמיקים קצת במהלך הזה, אפשר לקלוט נקודה שהיא לימוד זכות מאוד גדול, אבל היא גם דורשת המון דרישה מאיתנו. השאיפה להוציא ולהתחבר מציון אל עמים רבים מצד אחד, והשאיפה של כל העמים לירושלים מצד שני, הן שאיפות שנמצאות באופן סמוי או גלוי לאורך כל ההיסטוריה במציאות. כאשר ננווט אותם לכיוון הנכון, כאשר השאיפות האלה ינותבו לצורה האמיתית, הרי שהשאיפות האלה ינותבו לזה שמציון תיצא תורה, וזה מה שיחבר את העולם עם ירושלים. כאשר השאיפות האלה לא ינותבו למקום הנכון, הרי שיקרה בדיוק המצב הזה, ירושלים וילדי נוכרים יפים. השלילה היא לא ההתחברות עם הנוכרים. השלילה היא שכחת הצורך לפתח קודם כל את הזהות של עמך בית יעקב. העמים לא יגידו בסוף הזמנים בימות המשיח, בואו ונלמד תורה באיזשהו מקום בעולם, אלא לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. הם ידברו על האומה הזו, הם ידברו על העם הזה, על העם הזה שכל הדרך כדי שהוא ימצא, שהוא ימצא חן בעיניהם, העם הזה שלאורך כל הדרך היה מוכן לוותר על הזיהוי המיוחד כל כך, על הבידוד הזה. נטשת עמך בית יעקב, יגלה בסוף בימות המשיח שזה בדיוק מה שעיכב את החיבור בין העמים לירושלים. מה שהם רוצים בירושלים זה את בית אלוהי יעקב. מה שהם רוצים מירושלים זה מציון תיצא תורה ודבר השם מירושלים. מה שהם זקוקים לו זה את הייחוד הזה, הלאומי, התורני, התורייי, שעם ישראל אמור להתייחד בו ואותו למסור להם. בית יעקב לכו ונלך באור השם. כשנטשת עמך בית יעקב, אז ההתחברות שלך באה דרך שמנת, אבית, כסית. כסף וזהב, סוסים, אלילים, והסוף של הכסף והזהב והסוסים. אין לזה דרך שזה בא יימשך חוץ מהאלילים בסוף. הפתרון לעולם בא באמת לפעמים בצורה תמימה, על ידי רבים וטובים שבאמת משוכנעים שהדרך היא לחבר את העולם עם ירושלים. אבל כדי שזה יתממש, הם מציעים קצת לרכך את העמך בית יעקב, את העם לבדד ישכון הזה. קצת לרכך את זה, קצת להשקיט את זה. זאת התפיסה הבדיוק הפוכה שלנו. מיד נראה עד כמה זה עמוק בהפטרה שלנו, אבל מי שיעמיק, זאת תפילת ראש השנה. השאיפה בראש השנה היא שכל העולם כולו ייתן לך, ריבונו של עולם, כתר מלוכה. אבל אין מה לבקש מהקדוש ברוך הוא ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. זו בקשה אוניברסלית מאוד. ולי לבקש ריבונו של עולם, ובכן תן כבוד השם לעמך. אין יכולת לבקש את פחדך על כל מעשיך בלי לדרוש כבוד לעמך. על פניו זה נראה כאילו שתי דרישות סותרות. אתה לאומי או אוניברסלי? אני אוניברסלי, לכן אני חייב לדרוש כבוד לעמך. רק כאשר פי השם, רק כאשר הדרישה הלאומית תתממש, תוכל להתממש איתה אותה דרישה גדולה של ויעתיו כל לעובדיך ויברכו שם כבודיך ויתנו לך כתר מלוכה. אגב, זה מה שאנחנו אומרים במלכויות של ראש השנה. אנחנו אומרים את זה כל יום, אני יודעת אם תמיד שמים לב לזה, אומרים את זה בתיומם של התפילות. עלינו לשבח לאדון הכל. על מה? יש שני חלקים לתפילה הזאת, זה נפלא. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה לפני יותר בראשית שמה. שלא עשנו כגויי הארץ. ולא שמנו כמשפחות האדמה. כמה זה לא יפה. כמה לאומי. שלא עשנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להבל וריק, ואנחנו, הם ואנחנו. תמיד אומרים, תפסיקו עם ההם ואנחנו. רק כשמסיימים את זה, אפשר לומר, ועל כן, מפני שהבנו את זה, נקווה לך השם אלוהינו לראות מהרה בתפארת ובך. להעביר גילולי מנם. שבכל העולם יהיה השם אחד ושמו אחד. על כן, מפני שקלטנו את הדרישה הזאת של עמך בית יעקב, מפני שלא נטשנו את הדרישה הזאת של פיתוח האנחנו, הרוחני, הערכי, על כן אנחנו יכולים מתוך זה לבקש ממך, נקווה לך השם אלוהינו, לראות מהרה בתפארת וזכר. להעביר גילולי מן הארץ ועלילים קרות יקריתון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, ויעתיו כל לעובדיך. זה המעלה. ככה ממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה. כשנעמיק קצת בהפטרה נגלה שזאת גם ההפטרה. נחזור לפסוקים. סוססיס בהשם תגל נפשי באלוקיי, כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעתני, כחתן וככלה. יש רק חתן אחד וכלה אחת. וכל השאר אינם החתן והכלה. זאת עוצמה בלתי רגילה של סיום נבואות הנחמה. ישעיהו, שכל כך הרבה מחקרים אוהבים לקרוא לו הנביא האוניברסלי, בוא נראה את סיומו. יש רק חתן וכלה, זוג אחד שהוא חתן וכלה. הקדוש ברוך הוא החתן וישראל הם הכלה. אני אחזור עוד מעט לסדר הפסוקים, אבל אני רוצה שנראה עד כמה זה חוזר בפסוקים שלפנינו. נדלג לפסוק ד'. לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה, כי לך יקרא חפצי בה, ולארצך בעולה, כי חפץ השם בך, וארצך תיבעל. החתן והכלה עוברים שלב, והם נהיים לאיש ואישה. לבעל ואישה. אבל כשהם בעל ואישה כדאי לזכור את הפסוק הבא, הוא אולי הספיק. המדובר הוא על ימות המשיח. כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בני. הרד"ק, וכמוהו המלבין במקור מספר 4, אומרים כאן הערה נפלאה. אומר כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך. אני חוזר, זה הרי שוב בימות המשיח. טוב, הקדוש ברוך הוא בעל ואנחנו האישה, אבל ארץ ישראל עם כל הכבוד עברה כל כך הרבה נשים אחרות ובעלים אחרים. כל כך הרבה היכרויות היו באמצע. וגם עם ישראל, כך אמרו הרבה עמים ודתות, כל כך הרבה קלות אחרות חס וחלילה כאילו החליפו אותו. הרבה גברות אמת החליפו את השפחה הזאת. ומהי נבואת הגאולה? שכשנשוב להיות איש ואישה, נשוב להיות בחור ובתולה. כל מה שהיה באמצע לא יפריע לשמחה הזאת של החתן והכלה. זאת שמחת בתולים. זאת לא שמחה של אלמן, של מי שאיבד כבר הרבה הרבה בדרך, שלוקח עכשיו את האישה הזקנה שעכשיו נשארה בסוף ההיסטוריה. והרצך תיבעל איך? כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בני. אבל לא רק הקשר בין הארץ לעם יהפוך להיות קשר של עם חדש, של בחור ובתולה, אלא גם הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם יהיה קשר של מסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוהי. המלבי, שלא תהיה שיבת ישראל לארצם דומה כשווים אל ארץ שהייתה שממה פעם אחת, עד שידמו במושלם כמי שהייתה לו אישה וגירשה ושב לקחתה, המחזיר גרושתו, שהוא איננו בחור והיא איננה בתולה, אבל עושים כאילו, רק ידמו כבחור הבועל בתולה. כי הארץ תדמה בטובה ויופיה כאילו לא הייתה חריבה מעולם. זאת שיא הלאומיות. אבל הלאומיות הזאת בשיאה, רק היא תוביל לאוניברסליות הגדולה, שעוד רגע נגיע אליה בפסוקים הבאים. אני מרשה לעצמי לחרוג לשנייה אחת בסיפור שקשה לי להשתחרר ממנו, אני חושב שהוא נפלא. לפני הרבה מאוד שנים הייתה איזושהי תוכנית שבאה אחרי ששרו את השיר ירושלים של זהב. דיבר איש הגות חשוב עם המשוררת של ירושלים של זהב, נעמי שמן. ואמר לה שיש בית אחד שם שקשה לו לשאת אותו. עם כל הכבוד הוא אמר לה, אבל מה פירוש הבית הזה של אין יורד אל ים המלח בדרך יריחו? זה מפריע לי, הוא אמר. אין יורד אל ים המלח? יש. לא אנחנו. אבל יורדים אל ים המלח. מה זאת הצרות האופק הזה? מה זאת הצרות הלאומית הזאת? אין יורד? יש יורד אל ים המלח. לך יש שאיפות שאת תרדי אל ים המלח, ועכשיו מישהו אחר יורד אל ים המלח. אני אומר, לא היום, זה יותר מ-20 שנה. היא ענתה לו, ואני מרשה להצביע לצטט את זה דווקא כאן, בגלל שהפשטות של זה היא נפלאה. היא ענתה לו תשובה, מיני ובי. אמרה לו, תראה אדוני, אתה מזכיר לי את אותו חייל ששנים היה רחוק מהבית והיה בשדה הקרב, התקדם בצבא, וכל פעם בערב היה מתחיל לבכות והוא זכר את אשתו שמחכה לו בבית. פעם אחת אחרי הרבה שנים הוא פרץ בבכי שלא הצליח להשתחרר ממנו, ובא חבר חייל אחר והרגיע אותו. אמר לו, על מה אתה בוכה? מה, כל כך קשה לך? אתה כזה גנרל גדול. הוא אמר לו, שותה, על עצמי אני בוכה, על אשתי אני בוכה, שהשארתי לבד. אמר לו, אל תדאג. מישהו כבר בטח לקח אותה. למה אתה כל כך לחוץ? אמרה לו, כך מדברים על אישה? כך אתה מבין את ארץ ישראל? מישהו אחר כבר לקח אותה, זה מרגיע אותך? מישהו אחר כבר יורד לים המלח. על בחור בתולי ולוך בנייך. מצד אחד יש כאן את צי הביטול של כל מה שמישהו אחר עשה. ומאידך זאת הדרך להוביל את העולם כולו אל הר בית השם שנכון יהיה בראש הערים. זאת הדרך להוביל תהילה נגד כל הגויים. זה לא סתירה. זה הכי משלים שיכול להיות. מה עוצר את חזון ישעיהו אשר חזה על יהודה וירושלים באחרית הימים? כי נטשת עמך בית יעקב. כי החלפת את החזון שבו אתה תייצא תורה מירושלים לחזון שבו אתה מייבא את מעשי נוכרים מנוכרים. זה לכאורה אותו תהליך ייצור בדיוק הפוך. כשהחלפת את זה, עצרת את הדרך. ועוד מעט נראה שזוהי האבן שאותה צריך לסכל בשערים. נגיע לזה עוד מעט. איך הארץ תוציא צמחה? כך עמוק. הארץ קולטת זרעים ומהם יוצא צמח. מי שהיה נכנס אל מתחת לאדמה ורואה מה קורה לזרע באדמה, היה אומר שהעסק נגמר. לקחנו זרע, זרקנו לארץ, והוא בפנים נהרס, נשחק, נשחק, אבל אז פתאום התגלה שהוא בעצם שם מתמלא בכל הכוח שהאדמה והוא נותנים יחד, ומהזרע הזה יוצאת צדקה ותהילה נגד כל הגויים. כמה מאות שנים אמרו שהזרע הזה גמור, שלא רואים כלום מעל האדמה, שאין שום דבר, כי הארץ תוציא צמחה. וכגנה זה רואה התצמיח. כן, השם אלוהים יצמיח דקה ותהילה. שקצת מעמיק במשל הזה של ישעיהו, יכול להבין הכי פשוט שיש את מה שאנחנו מתפללים כל הזמן. את צמח דוד עבדך, מהירה תצמיח. אין דיון אם יש פה צמח או אין. יש! ברור שהאדמה בסוף תוציא. השאלה היא כמה מהר זה יקרה. אנחנו יודעים שכשהאדמה נראית ראשים, בפנים מתרחש תהליך שהזרע נוצר בו. אנחנו בטוחים בזה, ריבונו שלו. רק את צמח דוד עבדך מהירה את עצמי. והצמח שעליו ישעיהו מדבר כל הספר, גם בחלק הראשון וגם בחלק השני. ואז באים דבריו של הקדוש ברוך הוא. הרי שבני ישראל מבינים שהם חתן וכלה. אחרי שהנביאים מסבירים להם שהחתונה הזאת עוברת לפני כן תהליכים של ייסורים נוראיים, של זרע שנמצא מתחת לאדמה ולא מתגלה. והקדוש ברוך הוא מודיע את ההודעה הבאה. למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט, גם אם נדמה לכם שאני שותק. הזרע מתרחש למטה. עד יתה חנוגה צדקה, ישועתה כלפיד יבער. מתי תתגלה ירושלים הזאת כתהילה נגד כל הגויים, כשייצא כאן נוגה צדקה. צדקה של ירושלים זהו אותו הצדק, זהו אותו אור השם שבית יעקב מחויבים לפתח בירושלים ולהוציא מירושלים. ועד שייצא כאן נוגה צדקה, מה יקרה? למען ירושלים לא אשקוט. כשרוצים להבין פשט, אנחנו תמיד הולכים אל רש"י. לרש"י הפעם לא צריך להוסיף כלום חוץ מלקרוא אותו. מקור שלוש. לא אשקוט. לא יהא שלום לפני עד ייתה כנוגה תיק. אי אפשר לערבב את התהליכים ההיסטוריים. כנוגה צריך לצאת צדקה, ואז וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזלות. כל ניסיון הכי תמים, הכי כנה, להקדים את וחיטטו חרבותם לעיתים, לכי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, לא יצליח. כל ניסיון לערבב את זה נועד לכישלון. יש דרך אחת, היא הדרך אשר חזה ישעיהו בן עמוס על יהודה וירושלים. את בית השם צריך להרים בראש ההרים, להוציא ממנו תורה לעולם כולו, ולראות איך לא יישא גוי אל גוי חרב. ולא ילמדו עוד מלחמה. לא הפוך. רק אז, וראו גויים צדקה, אני ממשיך, וכל מלאכים כבודה, וקורא לך שם חדש, אשר פי השם יכוון. מה יהיה השם החדש? לא שם שנתנו לך בני אדם. לא שם שנתן לך אף אחד. לא שם שנתנו לך הצרות, ולא שם שנתנה לך ההיסטוריה, ולא שם שנתנו לך הישועות, אלא שם חדש, שמהו חידושו? שפי השם ייכוון. זהו שם החיבה, שרק החתן קורא בו לכלה, שאף אחד לא שומע. והשם רק שלו לה. ורק הם מכירים את השם. מהו השם הזה? חפצי בה. כך קוראים לה מעכשיו. ארץ חפץ. על הארץ כולה אומר ישעיהו. חפצי בה על ירושלים. ובזה אפשר להבין את הפסוקים מבה ואילה. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו. השומרים האלה נמצאים כל הזמן, גם אם זה לא מתגלה. אבל כדי שזה יתגלה, צריכים לפעול אלו שמכונים פה המזכירים את השם. אלו שיודעים להזכיר את שם השם, הם אלו שיקבעו בהיסטוריה אם חומות ירושלים יישמרו. המזכירים את השם, אל דומי לכם. ואל תיתנו דומי לו, כבר דברי הנביאים. עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. הוא נשבע. בזרוע עוזו, אם אתן את דגנך עוד מאכל לאויבייך. זה מה שדיברנו מקודם, כי יבעל בחור בתולה. כי מאספיו יאכלוהו, והיללו את השם, ומקבציו ישתוהו בחצרות קודשי. אז איך עושים את זה? מה צריך לעשות בשביל? זה העיקר, ובזה אני רוצה לעמוד. עברו עברו בשערים. פנו דרך העם. סולו סולו המסילה, סקלו מאבן, ורק אז הרימו נס על העמים. חלק מן הפרשנים מסבירים שהקריאה כאן היא לעבור בשערים, כלומר בין העמים בעולם, ולעזור לבני ישראל לבוא. פנו דרך העם, סולו סולו המסילה העולה ציון. יונתן בן עוזיאל מסביר אחרת לגמרי. הדברים נמצאים בתרגום יונתן על הפסוק, פסוק י'. אני מתנצל שבמקור 7 יש את היונתן הלא נכון, של פסוק לפני. אני קורא את זה מהפסוק בפנים, איך יונתן בן עוזיאל מתרגם. אגב, רש"י מקבל את פירושו גם. עברו עברו בשערים. בתלת שיח הזה עכשיו תפקידם של הנביאים לדבר. הם צריכים לעשות. אמר נביאה, עברו וטובו בתרעיה. עברו ושובו בשערים. איך ההמשך? פנו דרך העם. אפנו לב עמה. פנו את הלב של העם לאורך תקינה, לדרך ישרה. בטרו בסורם טבן ונחמן, בטרו בשורות טובות ונחמות, וסליקו תקלו מאבן, וסליקו ירהו יתרה, והוא כאבן תקלה. ורק אז הרימו עתה על עממי, הרימו נס על העמים. עברו עברו בשערים. נדמה לכם שהפתרונות יבואו מכל מיני עניינים חיצוניים ואתם טועים. הדרך היא לפנות אל לב העם, פנו לב העם. סקלו אותו מהאבנים שנתפסו. כשזה יקרה בעם, אוטומטית כבר יורם נס על העמים. מדרש ובמדבר רבה לומד גם הוא אותו דבר את הפסוק, במקור 8. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע כוחו של יתר הרע שהוא קשה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, סקלו אותו כמעה בעולם הזה. זה התפקיד שלכם. ואני מעבירו מכם לעתיד, שנאמר איך הבין המדרש את הפסוק, סולו סולו המסילה סקלו מאבן. מי לימד אותו שאבן זה באמת היתר הרע הזה? וכן הוא אומר ואמר, סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. ולעולם הבא אני אוקרו, נאמר והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. זה חזון העצמות היבשות, הפסוק האחרון. אחרי חזון העצמות היבשות יש את ההבטחה, והסירותי לב האבן מבשרכם. מהו חזון העצמות היבשות אם לא המציאות הפשוטה? אני רואה בחזון, אומר יחזקאל, בשר וגידים, הכל אני רואה, אבל אני מחפש את הרוח. מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים. זה היסוד של עברו עברו בשערים. כשעוברים בשערים, ומפנים את הדרך אל העם, מילא כבר יורם אחר כך נס על העמים. זאת החתונה הגדולה של סוס עציף והשם תגל נפשי במרן. זה לא קיבוץ הגלויות. זה לא רק קיבוץ הגלויות. זאת הכנסת הרוח בעם שהתקבט, ואחרי שהתקבט, חשב שבהתקבצותו הוא כבר סיים חלק מהתפקיד. זה נכון. הוא סיים חלק שמשמעותו תהיה בהמשך. נדמה לי שלזה נתכוון המדרש במקור 5, שאותו נקרא, והוא נדמה לי מסיים את הכל. סוס אסיס באשם. כתיב, והיום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אומרים את זה בהלל. הפסוק הזה יש לו שתי משמעויות. והיום עשה השם נגילה ונשמחה בו ביום, או בו באשם. אני אומר לשמוח. אם ביום, אם בקדוש ברוך הוא. בשלמה ופירש, נגילה ונשמחה בך. נזכיר הדודך מיין. השמחה היא בקדוש ברוך. בוא ניכנס יותר. עד כאן חלק א'. ואגב, שיר המעלות בשוב השמן, שיבת ציון, היינו כחולמים, שמה יקרה אז? אז אם עלה שחוק פינו, ולשוננו רינה מסדיר הרן ורבינו יונה, מדוע אז אם עלה שחוק פינו? כי אז נפסיק לשמוח בעובדות, אלא נשמח בהתחברות עם... נגילה ונשמחה בו, עד אם עלה שחוק פינו. אבל המדרש פה בפסיקתא ממשיך את זה לפרק שלנו. לכן הוא אומר, סוס עציץ, לא במציאות כזאת או אחרת, אלא בהשם. כזאת הולכת מהתחברות שלי בהשם, חתן וקלה, שמחוברים זה בזו. ואז מובא המשל. משל למטרונה, שהלך בעלה ובנה וחתנה למדינת הים. מטרונה, והולכים הבעל, הבן והחתן לרחוק מאוד. אמרו לה, באו בנייך. אמרה, ישמחו קלותיי. טוב מאוד, אני שמחה שקלותיי שמחות. אבל לבניי כבר יש קלות. אני האמא הזקנה, מן הסתם הרבה פחות מעניינת. אמרו לה, הרי חתנייך באו. אמרה, ישמחו בנותיי. כיוון שאמרו לה, הרי בעלך, אמרה להם, חדווה שלמה. עכשיו באה השמחה השלמה. כך, הנביאים אמרו לה לירושלים, בנייך מרחוק יבואו. היא אומרת, נשמח הר ציון. נחמד. אמרו לה, בנותייך עלתה תאמנה, חתנייך הזו. והיא אומרת, תגלנה בנות יהודה. כיוון שאמרו, הנה מלכך יבוא לך. היא אומרת, חדווה שלמה. סוס. עשית משהו. זהו כל הסיום של המדינה. באו בנייך, באו בנותייך, פירושו יש סיבה להר ציון לשמוח, יש סיבה לבנות יהודה, אבל מי שממליך את הבית, הנשמה של הבית עוד לא הגיעה. זה חשוב, ישמח הר ציון, תגל לבנות יהודה, אבל המלך עוד לא בא. אמרו לה, הנה מלכך יבוא לה. אני ורוכב על חמור. אמרה, חדווה שלמה. זהו המפגש האדיר של החתן והכלה שיודעים שרק כאשר הם יתייחדו זה עם זו, יהיה להם את הכוח להאיר ולהרים נס על העמים. וכשמעמיקים בזה נדמה לי שאפשר להבין איך מהפטרות הנחמה אפשר לעבור להפטרה הבאה בסדר של שובה ישראל עד השם אלוהיך. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד. עם שמיועד להיות קלה של חתן, יכול להבין את מושג התשובה. כאשר מושג הנחמה מתברר מדרישתה של ציון, מכי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניי, מכי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, או אז אפשר גם לחכות לכי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים, ולהמלכת השם שאותה נעשה והיום הרת עולם של יום הדין, של יום המשפט לכל יצורי עולם. דרך עוברת דרך תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשך, שמחה לארצך וששון לעיריך. שנה טובה וגמר חתימה טובה.